ברוכים הבאים לשברות את הקרח, סדרת הפודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן, שמביאה לכם את כל האמת שמאחורי התמודדות עם מחלת הסרטן. אני אלינור קופלר, אימא לשני ילדים קסומים, יזמית ובעלת המותג Take Me Home. לפני 3 שנים, החיים שלי נעצרו. הבחנתי בסרטן, עברתי 15 טיפולי קימו, והצלחתי לשמור על השיער שלי בעזרת כובע קרח. מאז, השתנה בי משהו. הפסקתי לפחד לדבר על זה, כי הבנתי כמה כוח יש בשיתוף. בשוברות את הקרח, אני מארחת בכל פרק חברים אמיצים שמשתפים בסיפור שלהם ונותנים הרבה תקווה. זה המקום לדבר על מה שעובר עלינו באמת, כי לפעמים דווקא ששוברים את הקרח מתחילים להתחבר. פעם נמצא איתי רוי מילר, אחד השחקנים המעורכים בארץ. רוי גילם דמויות רבות, אבל התפקיד האמיתי של חייו הגיע בלי בימוי ובלי תסריט. בן הזוג של שירי, אישה צעירה שהובחנה בסרטן, בדיוק כשהעתיד המשותף שלהם התחיל להיבנות. רוי מילר, נעים מאוד. אני אתחיל בלשבור את הקרח ולהגיד לך שזו הפעם הראשונה שאני מצלמת פודקאסט, ואתה המרואיין הראשון שלי.
וואו, באמת?
כן, כן, אז be easy on me, בסדר?
קודם כל, כן. כשצילמתי את הסרט הראשון, בא לי מיכאל מושונו ואומר לי, תקשיב רוי, זה הסרט הראשון? אמרתי לו, כן. אומר לי, אין כמו סרט הראשון. אין, זה כאילו לא, אחרי זה, כמובן שזה לא אותו דבר, אבל יש משהו בראשוניות הזאת, אז קודם כל זה כיף לי. אני גם לא עשיתי יותר מדי כאלה, אז נראה לי שזה יצא לנו טוב.
כן, אבל אתה רגיל, הבמה, אנשים, למרות שזה רק אני ואתה, אבל...
נכון, אבל יש תמיד משהו בזה שאתה הולך לדבר על משהו אישי, שאתה לא מתכונן אליו ולא זה, ואז זה יוצא, אז... אתה פעם לא יכול להיות מוכן, כאילו זה עליך, זה עליך תפורה, פרטנרים, שחקנים, זאת אומרת, זה רק, זה נקי, זה פשוט, אין, לא צריך להתחייב למשהו, בצד אחד ובצד שני זה קצת, אבל זה טוב, זה, איך אומרים בקלישאה של המקצוע, תעבוד מזה, כאילו, תעבוד מהלחץ, תעבוד מהחשש,
אז... אז את האמת שבאמת הזמנו אותך פה לדבר עליך. הזמנו אותך פה דווקא מהמקום שבשבילי הוא מאוד רגיש. כי אנחנו פה במקום המיוחד הזה של האגודה למלחמה בסרטן. וכשאתה חולה, אתה יושב על כיסא וכל קורה מסביב. והתקופה הזאת בשבילי סופר סופר מטושטשת. אבל אני כן זוכרת את כל האנשים שליבו אותי והיו שם. אז הזמנו אותך פה לדבר עליך כמלווה, כתומך. ו... זה סוג של תפקיד שקיבלת באמצע החיים. לא יודעת אם זה תפקיד חייך, אבל זה תפקיד שלא היה הכנות. ורציתי שתספר לנו קצת על הזווית שלך.
אוקיי, כן, את צודקת. זה באמת כאילו אין הכנות הדבר הזה, זה לא בתכנון של אף אחד האירוע הזה. אז כמו שאת אומרת, זה נכון, כי גם אצלי זה מטושטש.
מטושטש?
כן, גם אצלי זה מטושטש, כי אני מניח שמנגנוני ההדחקה, שבטח נחזור על הדבר הזה, ההדחקה, אולי עוד כמה פעמים במהלך המפגש הזה, הוא עובד נורא נורא חזק. בשביל לא לזכור, בשביל, אתה יודעת, בשביל להמשיך לחיות, בשביל שלא תהיה מוצף רגשית כל הזמן. תשמעי, בעצם שירי חלתה שמשהו כמו שנה אחרי שהתחתנו. זה זוג בתחילת הדרך, הכל נורא, את יודעת, זוג שנינו מאוד אמביציוזיים, ורק בתחילת הקשר שלנו. לא תחילת הקשר, כי זה כאילו 3 שנים שאנחנו ביחד כבר, אבל שנה אחרי חתונה, וכל כזה נורא פרש, וזה בדרך לדבר על הורים. ואני קודם כל, כבן אדם, אני יודעת, אני שחקן, אז זה כאילו אחד ממש מחובר יותר לצד להגיד, לצד הרוחני שלי, לצד המעופף שבי, לאמורפתי הזה, לאהבת הגורל, נותן לדברים כאילו איכשהו להסתדר, ומה שיקרה יקרה, ויש לי נינוחות ואפשר לקרוא זה אופטימיות, שאולי נשברה במהלך 7 השנים האחרונות קצת, או... איזשהו עיבוד תום, אבל ככה התלכתי בעונה. ובעצם, אחרי שקיבלנו את הבשורה ונסו להתמודד עם זה, אז נכנסנו לסדת, כאילו קיבלנו את הבשורה, סרטן שד, out of the blue, אני בכלל בחזרות להצגה חדשה, אני מגיע, לא הלכתי איתה לבדיקה, כי חשבנו שזה כלום.
היא קיבלה את הבשורה?
כן, היא קיבלה את הבשורה.
קיבלה את הבשורה.
אני הייתי בחזרות.
איך זה קרה? כי אני יכולה להגיד לך שאני לא קיבלתי את הבשורה. הרופאה התקשרה לאמא שלי, וישבתי איתה, והיינו כזה בארוחת ערב, ויצא שנייה החוצה, אז ישר את הדרמטיות יצאה החוצה, אז הלכתי אחריה, ואני רואה אותה כאילו שקטה מאוד, והיא מסתכלת עליי, וכאילו דרך העיניים כאילו הבנתי שהיא קיבלה בשורה לא טובה, אבל היא זאת שהיא בישרה לי, היא בישרה לי דרך העיניים, ואני זוכרת שכאילו הבנתי, ואז רואי, שהוא הגרוש שלי שאתה מכיר אותו, הוא היה גם איתנו, והוא התמוטט. כאילו בשבילו זה היה, הוא לא הבין מה קרה.
היא קיבלה את הבשורה עלייך.
היא קיבלה את הבשורה עליי, היא סיפרה לי, ואנחנו שתינו עומדים עם אמא שלי, ורואי לקח את זה מאוד מאוד קשה. אני עדיין בהלם, ואמא שלי בהלם, כי זה אני אומרת, מעניין אותי לשמוע כאילו איך מהזווית שלך, כאילו איך אתם קיבלתם את הבשורה. זה כזה מומנט שזוכרים.
זה הרבה, מומנט שמאוד זוכרים.
זה למשל לא מטושטש אצלי.
זה מאוד לא מטושטש אצלי, גם לא. אני הייתי בחזרות. ארבעה שחקנים, בהבימה למטה, מינוס אחד, ושירי לפני זה הייתה הלכה ל... הייתה באיכילוב אצל... אפילו לא זוכרת, באתי להגיד גניקולוג, צעיר מרוב שזה כאילו, המילים כבר, אני מתחיק, אני לא שודש.
אונקולוגית.
בדיוק, אצל אונקולוג, והוא אמר לה, תקשיבי, זה כלום, אין לך כלום, אני קבע לך תור לאוטרסאונד 5 חודשים קדימה, ושירי, כמו שירי, אמרה, אוקיי, יש לי תוכנית, אני רוצים לדעת, להביא ילדים, זה גם מי חכה 5 חודשים סימן שאלה. הוא רשם להפניה לא דחופה. והיא הפעילה כמה, הזיזה כמה ערים, ביום אחרת באמת הייתה בתל השומר.
הרגישה
את הגוש, הרגישה את הגוש. והיא זוכר בלילה שהיא, יודעת, הרגשתי כזה, את הגוש הזה, שזה קצת כמו טופו כזה, יודעת, מרגישה כזה, זה לחיץ ולא לחיץ. והיא אומרת לי, מאמי, מה אם זה? אמרתי לה, תקשיבי, זה לא כלום, כי אני אופטימיסט כזה מושבע. אמרתי לה, אז מה, אז נלך לטפל בזה ונבוא לגור בקוסטה ריקה. שם קוד, נפתח את המלון הזה ונחיה על הגלים, אבל...
ואני חייבת לשאול, היה לה את זה ברקע במשפחה?
לא.
אוקיי.
כלום, אין שום רקע, אין שום חשש, זה רק מקטין את הציפייה אותה. ובגלל זה לא הלכתי איתה לבדיקה, כי אמרו לה, זה כלום, אוקיי, רק לעשות על זה וי. ואני בחזרות, מקבל פתאום טלפון, ואימא שלה לקו, ואמרת לי, רוי? כן, אמרת לי, מה, אני לא יודע איך להגיד לך, אבל אתה יכול לבוא לפה? כאילו עכשיו?
והרגשת את זה כבר בשיחה?
הבנתי, וואן. זאת אומרת, היא לא אמרה לי כלום, אבל קשה לי.
גם כוח יש בשתיקה.
ממש, הבנתי. עכשיו, גם זה היה תוך כדי חזרה, את הטלפון, והוא לא היה שקט, בדרך כלל שקט. זאת אומרת, סליחה, אני רואה את למה, אוקיי, אני כבר עונה. והיה שם את הרגע ש... אני מסתכל עליהם, הם מסתכלים עליי, אני לא רוצה להגיד להם כלום, אני סוג של בהלם. ביי. אני אומר, רואי, מה זאת אומרת? אנחנו באמצע. אני אפילו לא מתעסק, אין לי את האנרגיה להגיד להם, תשמעו, אני הולך עכשיו, לוקח את התיק, יוצא, לוקח מונית, מהבימה לתל השומר, זה 6 שעות נסיעה, הרגיש את זה, כמו שזה 20 דקות. והראש, הוא מתחיל לעבוד, דעת, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
לא מנסה.
אני לא, לא מנסה.
וואו.
אני יודע שאימא שלה גם בדרך, ואני...
ומה המחשבות, כאילו?
מה המחשבות? וואו. אני חושב קודם כל שוק. אבל שוק שמתחלף ב... אוקיי, מה צריך לעשות? מה, 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 מה זה אומר? מה זה, מה... דעת. כי את, זה מילה נורא גדולה. מה? זה שלב השני, כאילו, שאתה לא, אתה לא יודע מה, מול מה אתה מתמודד בכלל עדיין. התקופה הזאת הייתה תקופה הכי קשה, אבל לעצם היום הזה, זה היה יום של שוק, שרק רציתי להגיע אליה ולהיות איתה, כי מה שישב לי רגשית, זה אמרתי, וואו, 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 היא, לא הייתי עסוק בי. כי אמרתי, היא חטפה עכשיו את הפצצה, ואני יודע שהיא, מה שעניינתי זה, אמרתי, באיזה מצב אני הולך לפגוש אותה עכשיו, כאילו. וזה החשש שלי, אמרתי, אני מגיע והיא...
אבל אתה מכין את עצמך למפגש, כאילו, אתה יודע, כמו ש... לא אותו דבר, אבל כמו שאתה מכין את עצמך לקראת הבמה, אתה מכין...
לא, לא.
כאילו, או שזה בכלל...
לא, אני בזון של קרב, אני חושב.
כבר נכנסת על
הפייט
מוד, כבר נכנסת.
אני חושב שאני בזון של קרב, עם ההלם ועם הכל וזה, ו... את יודעת, שירתי בצבא, ובתקופתי, שירתי בשייטת, ו... באותה תקופה התחלנו המון דעת, נשסו שלי עוד אינטיפאדה, והמשימות של היחידה השתנו, וכך יצא שאחרי שנים שלא היה הרוג ביחידה, התחילו, זאת אומרת, נפלו לנו כמה לוחמים, שזה לא דבר שהוא בדרך כלל קורה ביחידה, בדרך כלל מאז אסון השייטת, שנות ה-90, ואתה צריך להמשיך את המשימות, וזה וזה וזה. עכשיו, אתה מבין את המוות, זה בעוד מקרה של מוות, והיינו אומרים אחד לשני, אין מה לעשות.
ממשיכים.
אין מה לעשות, ממשיכים. עכשיו, אתה לא מדברר, אתה לא כלום, אתה לא מדברר. אז אני כאילו טיפוס מאוד לא מדברר, טיפוס מאוד מצחיק, מבין, עושה לעצמי את הקלקולציות מהר מאוד, אוקיי, זה, that's what it takes, זה מה שקורה.
אבל איזה מטורף זה שזה כאילו, שבאות או בדרך לבית חולים, וזה באמת היום, אני... אתה יכול באמת לחשוב שזה באמת מזכיר לך משהו שעברת בצבא.
כן, זה מלא מחשבות שעוברות. זה כאילו ממחשבות נוראיות שעוברות לי בראש, למחשבות אופטימיות שעוברות לי בראש, למחשבות זוועתיות שעוברות לי בראש, ואני מנסה לצמד רק לטובות. אבל הרעות גם באות, אבל מה זה אומר? מה זה מצריך ממני? איפה אני עכשיו בתוך זה? מה צריך? זה מהר מאוד הופך למה צריך, ואיך אני יכול, מה אני יכול לעשות? כי החוסר אונים הוא...
ואתה מגיע לשם ונכנס לחדר.
אני מגיע לשם, למרכז מרב, זה היה במרכז מרב בתל השומר, בשיבה, ואני פשוט רואה אותה בחוץ לחדר שם, אני רץ, ואנחנו פשוט לא מחליפים מילה, אנחנו מתחבקים, מתחילים לבכות, ונחבק אותה חזק, ומתחילים לבכות איתה. ועכשיו יש גם סדרה, עוד בדיקות שצריך לעשות, את יודעת. והוא צריך לקחת לביופסיה, הרופא צריך לקחת לביופסיה.
מטורף שכבר אמרו לה שזה, כי...
הוא לא רצה להגיד לה.
כי כשאני חליתי, אז היה לי בדיקה, אז אמרו, יש גוש. ואז אמרו, אולי כן ואולי לא. ואז עברתי עוד בדיקה, וזה כאילו, זה היה כמו דימום קל כזה, עד שקיבלתי את הבשורה.
אצלך גם היה סרטן שד?
סרטן שד.
מה זה עצמה, זאת אומרת, דימום קל, סליחה?
שבהתחלה הלכתי ואני הרגשתי את הגוש אצלי. אבל לי היה במשפחה, סבתא שלי הייתה חולה וגם דודה שלי, אז תמיד הייתי מודעת לזה. היה גם כמה פעמים שהרגשתי ובסוף זה היה כלום. אבל ביום הולדת שלי הרגשתי, אמרתי...
ביום הולדת שלך?
כן, זה תמיד, אתה יודע, בול מתי להגיע.
כן.
הרגשתי, הלכתי לבדיקה, גם כל מה שהיה לידי אמר לי, אין לו שטויות, שטויות, מה פתאום, מה פתאום. הלכתי לבדיקה, ואז אמרו, אוקיי, יש מצב, אבל הייתי גם אחרי לידה, אז לא בטוח. ואיזה חלב, ואיזה משהו אחר. הלכתי לעוד רופאה, זה כזה שלבים של רופאים, ואמרה, טוב, אנחנו צריכים לעשות ביופסיה. אחרי הביופסיה, אמרו, לא, לא בטוח, אנחנו, יש מצב, אבל לא בטוח איזה. כאילו, לדמם היה שלא הייתה לי תשובה ברורה.
כן.
זה, ואז אומרים לך, טוב, זה סרטן. ואז אומרים, אוקיי, אם זה יתפשט. אם צריך לעשות כימו, ואיזה טיפולים, ואיך קוראים לסרטן, כי לסרטן יש הרבה שמות, מסתבר. סרטן טוב, יש סרטן בינוני. אז...
כן, זו התקופה הכי
גם פה. אבל דווקא... אני רוצה להגיד משמח, זה לא משמח, אבל דווקא שכאילו היא קיבלה את איפשהו את הבשורה שזה זה, אז לא היה יותר מדי זמן להתלבט.
בוא נגיד שהיא לא קיבלה את הבשורה, כי הרופא, היא בקשה, הרופא אנגלוסקסי שישה מולה, ושירי באותו רגע הייתה פרקליטה פלילית, טוענת בבית משפט פלילי, זאת אומרת, היא הייתה נכנסת למרכז הקרבות, נקרא לזה ה-MMA של החוק, לצורך העניין, וכאילו, ומכניעה. זה היה, זה סקיל אחד מאוד מאוד גדול של צד אחד.
סקיל גם שצריך גם פה.
בדיוק, זה סקיל שצריך פה. ושהוא בא והוא אומר, תראי, יכול להיות, וגמגם, כי איך שנכנסה, אמרה, תקשיב, זה כלום, תוך 5 דקות יוצא. ואז היא ראתה שמשהו לא בסדר, ואומרת לו, tell me, תגיד לי. אז קבל את זה בשפה זרה, כאילו, זה כל כך לא, אתה לא מרגיש בנוח, אתה מדבר עם רופא, שאתה לא יודע, מדברת בעברית, באנגלית, איך אני צריך לפנות אליך עם הדבר הנורא שאני רואה לך בעיניים, והיא פשוט הוציאה את זה ממנו.
וואו.
אבל אני לא, זאת אומרת לו, תקשיב.
גם ברגע הזה היא ידעה לנהל את המצב.
בדיוק, אני ידעת את הדבר, אני רואה שאתה יודע, תגיד לי, אני גם עוד את זה, תגיד לי, מה זה, תגיד לי. ופשוט, הוא לא יכל עליה, אז הוא אמר לה.
במה הוא אמר לה? כאילו, איזה, מה הוא ישר אמר לה?
הוא אמר, I don't think it's gonna come benign. אני לא חושב שזה יחזור שפיר.
זה לא שפיר.
זה לא שפיר.
והיא כבר ידעה.
אז היא אומרת לו, אוקיי, אז מה זה אומר? מה זה ביניין? כאילו, גם היא יודע מה זה ביניין. אומר לה, אני חושב שיש לך סרטן.
והיא ידעה כבר לשאול, צריכים או לא צריכים, או איזה ניתוח.
זה לא השאלה, היא, זה לא,
היא... כי אני לא ידעתי כלום, כאילו, לא ידעת ממש, כאילו, זה...
היא שאלה אותו, אוקיי, סרטן. אז מתי אני יכולה להיכנס להיריון? היא הייתה בדואין כבר בדבר הבא, היא אומרת, מה סרטן עכשיו?
שאלה מטורפת.
מטורפת. זה היא, יודעת, הפרגמטיות שיש בתוך הדבר, שבפנים יש מין הדחקה ויציאה לפעולה, ויציאה לפעולה, ויציאה לפעולה, אני חושב שהיא נורא חשובה. אתה יודעת, you lose some, you win some, לצורך העניין. כי הצד השני של זה, זה אוי לא, שהאוי לא... obviously, הוא בפנים מבעבע והכל והכל והכל.
אז היא שאלה מתי יכולה להביא ילדים, שזה בעצם שאלה. מתי אני יכולה להמשיך בחיים, מתי אני מביאה חיים, כי ילדים זה חיים. ואצלי, אני ישר חשבתי על השיער. עכשיו אמרתי, רגע, מה עם השיער שלי? אני יכולה להציל את השיער. שזה גם סוג של חיים, זה להסתכל על זה, אתה יודע, אנשים אחרים אומרים,
וואו, זה הכל.
I'm going to die, אני הולכת למות. אז... איך אתה הסתכל, מה הייתה התשובה שלך? כי אני בטוחה שהשארת את זה בפנים, אבל מה הייתה, כשאתה שמעת את זה על אשתך, מה הייתה התגובה שלך?
על מה?
פחד, חשש, חיים במוות, שום חיים במוות, סרטן, היום אנחנו עוברים את זה, מתקתקים את זה.
תראה, את נכנס פה מלא דברים, נכנס נושא השיער שנגיע אליו.
לא, כי שלשירי אמרו, יש לך סרטן, יש שאלה על החיים. היא לא שאלה, am I going to die, אין לך למות. שאותי שאלו, שלי אמרו שזה סרטן, ישר חשבתי על השיער. גם לא הלכתי, לא הלכתי לכיוון של המוות. למשל, הגרוש שלי היה, הוא בשבילו, זהו, זה כאילו, עוד פעם, אני אגיד את זה, הוא... אני הייתי הסלע שלו, הייתי כל עולמו, ולפתע, יש לי סרטן. הוא לוקח את זה מאוד מאוד קשה אצלי. אמרתי, אוקיי, הייתי סרטן, איך אני שומרת על השיער? 1, 2, 3, פייט מוד, מאוד מהר נכנסתי לזה. אז ממש מעניין אותי לדעת, כאילו...
תראי, יש המון שלבים בהתפתחות של כל, מהבשורה עד לב, והמון ups and downs, obviously. הפייט מוד, obviously. תכף נגיד נושא הנראות והשיער והדבר וסיכוי החלמה. בגדול, כל התקופה הראשונה היא תקופה מאוד גדולה של הלם, כדי למצוא לבנות תמונת מצב. מול מה אני מתמודד, כמו שאמרת, אם זה התפשט לא במקומות, סיכויי החלמה, איזה סוג סרטן, מה הגודל, האם הוא גם בלימפה, לא בלימפה, לאן הוא הגיע, ועד לבדיקה, עד לפציטי של הבדיקה הגואלית, האם הוא התפשט, זה מה שנקרא, פחות או לנו, יש מציקון שאנחנו הולכים למות.
אבל אני שנייה לוקחת אותך על הרגע, שאומרים לך, שיש לי אשתך סרטן, אתה חושב על מוות, אני שואת את המילה הזאת, יותר כ...
בשלב הראשון לא, ממש לא. לא אופציה.
לא אופציה בכלל.
לא אופציה. לא על השולחן.
אתה לא משתבל.
לא אופציה. כמעט לאורך כל הדבר, אחרי זה שגם שידענו וקיבלנו, כאילו קצת ניכנס שתפסנו בזמן, כמו שאתה אף פעם לא יכול לדעת, שהתדרדרות של מצבים, אז כמעט לאורך כל הדרך, זאת לא אופציה מבחינתי. וגם, אובסטי, מבחינתה, עכשיו שירי, גם הסלע שלי, ו... והיא חתכת סלע. וגם אני סלע. ואני יודע שאני סלע. והחיים הובילו אותי להתמודדויות בדרך שלי, כי אני ושירי דומים ושונים גם בתכלית. אז בכלים שלי, קיבלתי לדעת איזשהו wake-up call, אז בכלים שיש לי, אני אעשה את הכי טוב שיש לי, אבל זאת לא אופציה, כי אחד אני יודע שהיא אישה מאוד דומיננטית, מאוד חזקה, צד אחד, וגם אני מאוד דומיננטי. עכשיו, בתוך שני אנשים דומיננטיים, אני צריך לדעת, אוקיי, את הולכת את הטייסת של הדבר הזה, ואני הנווט, אוקיי? אני יושב מאחורייך, או שכי זה את, זו טיסה שאת צריכה להוביל אותה, בסופו של דבר. אז אני צריך מאוד להבין מה התפקיד שלי.
זה בעצם היה פה שיחה של תיאום ציפיות.
היו מלא שיחה של תיאום ציפיות, אבל שירי, בגלל שהיא כזאת מנהלת, אז שזה קרה, אז יום אחרי זה היא התקשרה לכל החברים שלהם, אמרנו, תקשיב, מה קורה? שירי, מה אני? שומע חלדי בסרטן.
וואו.
שקט. אני צריכה שתהיה עכשיו רואי הולך לעבור תקופה לא פשוטה.
הנה, היא מטפלת
בך. כן, מטפלת, היא מטפלת.
היא מטפלת בך.
שיר דיברה איתי, מה? לא הייתי ער לדברים האלה. אבל היא אמרה, אוקיי, זה מה שהולך לקרות, היא ראתה את כל הדבר, וגם אני, מהצד שלי, אבל היא מהצד שלה, היא זאת שחלתה. את יודעת. אז אני חושב שהרשת ביטחון הזאת של חברים, משפחה, נבנתה מהר מאוד, בעיקר משפחה, ואתה מגלה את הדברים האלה.
היא הייתה טייסת לאורך כל הדרך?
היא הייתה טייסת לאורך כל הדרך, כן. היא הייתה טייסת.
אז מה זה... סליחה, מה זה אומר בעצם ללוות מישהו? הוא יהיו במחלה.
אני חושב שבראש ובראשונה, זה לדעת מה הבחירות שהוא עושה, לעשות דאבל צ'ק על הבחירות שהוא עושה, ולמסלול שהוא הולך לעבור בחר, לא לדרוך על מוקשים בעיקר, להבין מה היא צריכה, ואיך אני מטיב איתה. זה אפילו ברמה היומית של לשנות שיח, ושהשיח יהיה מה שנקרא, סופר חיובי וסופר...
ולמשל המוקשים שאמרת, לא, בטעות לא להגיד משהו...
לא ש... להגיד משהו שלא, וכן, קודם כל לעשות, להבין, עכשיו, איפה אתה יכול להבין? בזמנו לא היה צ'אט ג'י-פי-טי, גוגל, עכשיו...
איך התקיימנו לפני...
איך התקיימנו, לא יודע.
וואו, עכשיו, וואו.
מה זה גוגל? אסור לך להיכנס לאינטרנט. אסור לך להיכנס לאינטרנט. אז אתה שומע עוד שיחות, ופה ושם, והנה פינו עוד אחות של חבר, וזה, אז אתה לאט לאט נכנס למין, זה כמו שאתה לא, שאתה לא עורב, שאתה רווק, אז אתה לא, אני לא ראיתי בכלל ילדים בה, זה לא עניין אותי, זה לא היה לי בסייט. ראיתי רק רווקים, רווקות. שנייתו, שאתה נהיה הורי, אתה לא רואה רווקים ורקות, אתה רואה אנשים עם עגלות לידך, כי זה משהו שבתודעה שלך. אז אני חושב שגם פה זה משהו ש... אתה יודע, שהתחלנו להתחבר, את יודעת, ההתחלה היא, מבחינת המלווה, היא שוק שהופך למשימה, שהופך לניסיון הבנה מול מה אני מתמודד, מול מה שנינו מתמודדים, וכל הזמן...
יש פחדים שהיו לך ושמרת ולא אמרת לה, או שאמרת אולי אחרי?
וואו.
כי אני תמיד חושבת את זה, אתה יודע, אנחנו החולים, אנחנו שוכבים במיטה בבית חולים, אבל אתם לא ישנים בלילה. אנחנו, יש לנו פחדים וחרדות, וגם לכם יש, אבל אותנו רואים את החולים, זה ברור, אבל לא רואים אתכם. אז בזה אני אומרת, היה לך עם מי לדבר, יכולת לדבר עם שירי, כי שירי זאת מי שדיברת איתה.
תראה, אם אני מדבר שנייה פתוח, אני בא במשפחה של הורים גרושים, בגיל מאוד קטן. עכשיו, יש איזשהו פאטרן להורים גרושים, לילדים, שרואים את ההורים רבים או לא מסתדרים, שהם שמים את עצמם בצד. יכולים להיות אנשים מרצים, אפשר לקרוא לזה מרצים, אפשר לקרוא זה, אני קראתי זה, אני חזק. קראתי לעצמי שאני חזק. זאת אומרת, יש לך דברים שמציקים לך, אבל אתה לא מעלה אותם, כי אתה אומר, מה, אני עכשיו בעלה את זה, אתה בתור ילד, אתה אומר, זה להורים שלי, הורים שלי רבים,
כל הזמן.
לא, אני אמצעי.
אמצעי?
כן. לא יקשיבו לי זה.
כי גם אני אמצעית. אני, כאילו, ואני אגיד לך עכשיו, אני ההפך. זה, כאילו, אני הכי דורשת. אמא שלי אומרת, כאילו, את הכי דרשת תשומת לב.
אני דרשתי תשומת לב, אבל שהיה קושי, וזה וזה וזה, אז או שהייתי בא לעזור, או שלא הייתי בכלל מציף את הקושי האישי שלי, כי ראיתי שיש איזשהו משהו גדול ואחר שאני צריך לטפל בו. גם אני הייתי הבן בבית, ואבא שלי עזב. אז נשארתי הגבר, אז לקחתי עצמי איזשהו תפקיד בעל כרוכי. ולמה אני מספר את הדבר הזה? זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שעזר לי בלשים את ה... אוי אוי אוי, רואי, אוי אוי אוי, אתה מלווה את, ה... את החששות שלך. היא חולה. עכשיו...
אתה יודע, אני תמיד אמרתי שאנחנו לא סתם מקבלים דברים בחיים.
נכון.
דברים מזרקים אלינו, באיזשהו סיבה, אולי זה יגיע בעתיד ונראה את זה, אבל הנה, להיות... לטפל... להיות בלי אבא, לטפל באימא, להיות הגבר בבית, בסוף זה דברים ש... ש... שמכינים אותך.
כן, כן, בדיעבד, בריאה לאחור, חד משמעית. זה בדיוק מה שאני חושב שקרה. כי אם, את יודעת, תכף נספר על, 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 על משל שאני אוהב לספר אותו. יש לנו הרצאה, אני מספר אותו גם בהרצאה. וזה משל קצר, אפרופו בדיוק הנקודה הזאת. המשל מספר על עיקר סיני, שיש לו בן וסוס. יום אחד הסוס בורח, ובמין לבל שקפה, אומרים לו, אני לא מאמין, הסוס היחיד שהיה לך ברח, וזה חדשות נוראיות, אומר, חדשות טובות, לא טובות, לא יודע, אני ראה. כמה ימים אחרי זה הסוס חוזר עם עוד כמה סוסים פיריים, זה ארבעה סוסים, אומר לו, באים לבן שהכפר, איזה חדשות טובות, יש לך ארבעה סוסים, אומר, חדשות טובות, לא טובות, לא יודע, נראה. כמה ימים אחרי, יום אחרי, הילד שלו, בנו יחידו, עולה לאחד הסוסים הפיריים, לאלף אותו, ונותן לזה אחורית, אף על הרצפה שעובר את הגב. באים לבן שהכפר, אומר לו, איזה חדשות נוראיות, הבן שלך שבר את הגב, אומר, חדשות טובות, לא טובות, לא יודע, נראה. שבוע אחרי זה מגיעה משלחת של קיסר סין לגייס את כל הנערים והגברים שלגייס למלחמה שכמעט אף אחד לא חוזר ממנה, ופוסחים עליו. ואומרים עליו שוב, אומרים לו, זה מזל, הבן שלך לא הולך למות במלחמה, איזה חדשות טובות, והוא אומר, טובות, לא טובות, לא יודע, נראה, וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך. ואני אוהב את המשל הזה, כי אף אחד לא מקיסר אותם, obviously. אבל, כאילו ברוכניות של החיים, בראייה לאחור, בחוכמת החיים שצברת, אתה יודע שאף פעם בנקודת זמן, מה שאתה מקבל, אתה יודע שהוא רע, הוא רע באותו רגע, כן, obviously, זה חדשות קשות. אבל אולי הדבר הזה, הבשורה שקיבלת, לא היית משתנה וגורם, לא היית יוצא לסדרת פעולות שמובילות אותך למקום אחר.
אני מתארת את זה, או היום אני יודעת לתאר את זה, שאני בחושך, הצלחתי לראות את הכוכבים, ממש, את הכוכבים שהכי זהרו.
אני נורא מתחבר למה שאתה אומר, זה נורא נכון.
ואם לא היה את החושך הזה, שאני לא מאחלת חושך לאף אחד, שלכולם יהיה מלא 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 אור, אבל בחושך לפעמים אתה רואה את מה שהכי זוהר. וזה מדהים.
תקשיב, זה כל כך נכון, תראי, לאיינשטיין לא היה סרטן, והוא אמר את זה בשיא הקושי, נמצאת ההזדמנות. כשאתה חי על איזה... לזה שגרה, וזה, וזה, וזה. לא, אתה לא יוצא לפעולה גדולה. זה או, צריך או השראה, או שמקום מאוד מאוד נמוך להגיע אליו. והמקום הנמוך הזה, כשאתה מתחיל לטפס אליו, זה כמו להבדיל אלף הבדלות שיש לי, שהיינו יותר צעירים, בבני זוג היו נפרדים, והייתי אומר לו, אני נפרדתי ממנה, או שהיא עזבה אותי, או שזה, והייתי אומר לו, איך אני מקנא בך? הוא אומר לי, תגידי, זה דפוק. אמרתי לו, אתה חי עכשיו, אתה בוער, אתה מרגיש, אתה כמו איזה חיה פצועה. שאומרת, אוקיי.
אבל הבעיה שאנחנו לא מצליחים לראות את זה,
נכון.
שאנחנו
נכון.
בתוך הבוץ.
נכון.
זה כאילו, וגם בדרך כלל זה קורה, אתה נוחת עליך משהו, ופתאום יש עוד משהו ועוד משהו. ואני, אתה יודע, ואתה היית בשיא הקריירה שלך, ואני בטוחה שאתה יודע, החיים של החולה נעצרים, אבל גם החיים שלכם, של, כאילו של, כל, של המלווים, אני זוכרת שהייתה לי שיחה עם חברה שלי, אני בחיים לא אשכח את זה, היו לי איזה כמה, לא הרבה ידעו שהייתי חולה, אבל היו לי כמה חברות שממש ידעו ותמכו בי. אמרתי לה, דנה, החיים שלכם ממשיכים, ושלי לא. אני בחיים לא אשכח את השיחה הזאת. והיא אמרה לי, החיים שלנו לא ימשיכו עד שאת לא תחלימי. כי כמו שהחיים שלך נעצרו כרגע, גם שלנו. אז אני חוזרת פה למקום של המלווה, אני קוראת לכם האנשים השקופים, שלא רואים אתכם. אתם הגיבורים השקטים, אני יודעת שזה לא בשייטת וזה לא מלחמות, אבל זה, החיים נצרים, אתם צריכים לטפל בבית, צריכים לטפל באישה.
את מרגישה שטיפלו בך? את מרגישה שהיית צריכה את זה? מה את הרגשת שהיית צריכה?
אני ברגע שאני חליתי, אני נכנסתי לפייט מוד, ואמרתי, אני לא מאבדת את השיער. אני נאחזתי בזה. אמרתי, אני לא אראה חולה. אני לא יכולה ליד הילדים שלי. אנשים לא יראו אותי חולה. אני לא אראה שום חולשה. אני גדלתי בבית יקי. גם אתה.
כן.
אז אצלנו אין להתלונן.
נכון.
אתה יודע, מזמינים לשבע, אתה מגיע בשבע, אתה מאחר.
נכון.
אז אצלי רק עניין אותי השיער, ועכשיו הייתי ככה, בשיער. והלכתי לכל הרופאים, בכל הבתי חולים, ואמרו לי, אלינור, אין מצב, לא יישאר לך שערה על הראש, את צעירה, ואת הולכת לקבל את הקימו הכי קשוח שיש, אני עברתי 15 טיפולים,
ו... 16. איזה סרטן היה לך, סליחה, על ה...
היה לי HER2 positive. מה היה לשירי?
טריפל נגטיב. כן, גם קשוח וקשוח.
אבל תמיד יש את האבל, אבל זה סרטן שיש לו...
נכון.
הצלחה גיאות, שהוא מגיב טוב לקימו. וואו, כן, אני יודע שאני זוכרת שנפגשתי עם שירי. כשאני חליתי, שירי כבר החלימה, נראה לי היה לכם בדיוק כתבה בעיתון, ורואי ואתה מכירים, והוא שלח לי, אתה זוכר שהוא יצר איתך קשר?
אני לא זכרתי את זה, ושירי אמרה לי משהו.
הוא יצר איתך קשר, ואתה שלחת לו את הטלפון שלה, אתה שלחת לרואי את הטלפון של שירי, הוא שלח לי, ואני נפגשתי עם שירי, כבר שהייתי בשלב ההקרנות. ואני ממש, אני זוכרת שישבתי איתה, ישבתי איתה כמה פעמים. וכמה כוח יש לשיתוף, כמה כוח יש...
נכון, כי גם עכשיו אני מבין לך שאתם כאילו מאוד דומות בצורה ובאופן שהגבתם, במיוחד עם השיער. השיער, השיער אצלנו היה אישו מאוד גדול.
היא ידעה על הכובע?
מה?
היא ידעה על הכובע קרח?
כן.
היא ידעה עליו.
אז הייתי מגיע לכימו עם צדנית, עם ארטיק, עם כובע קרח וכפפות קרח, הייתי מגיע כאילו כמו...
וואו.
הייתי מגיע לפני הזמן, נכנס למחלקה, תופס חדר שלא נשב על הקורסה, נתפוס חדר, דואג שזה יהיה בחדר, ומגיע עם סמיכה, הפוך, עם הכל, עם טרולה.
ומאיפה שמעתם על הכובע?
אני חושב שאימא שלה, הורים של שירים מדהימים. ואתה יודעת, צריכים ריסרץ' וחברים ורופאים וזה, ובעצם משיר יצאו, לא באתי להגיד גרובו, חלילה, שלוחות של אהבה ואינפורמציה, וכל דבר שהגיע, הגיע למרכז הידע, שזה בעצם אימא שלה בתוך כל דבר הזה, שפה את כל מרכז הידע, את כל הדברים, מה שאפשר, וזה, ואחרי זה ניסויים, ודעת, תרופות שלא נכנסו לסעד בשלב מאוחר, ודברים ניסויים, מה קורה בעולם עם זה, זה מרכז ידע שהיא ריכזה אצלה.
סוג של ChatGPT.
כן, אמא שלה הייתה, אמא שלה AI. היא ממש AI, אז היה את הכובע, וזה, כל דבר שגם, ודיקור, וכל דבר מדקר, נדב המדהים, שגם ליווה ובוריד את...
אמני הייתי אצל נדב.
אין עליו.
וואו, אין על נדב.
אין על נדב.
אין על נדב.
כי גם, ואני חושב שעכשיו שאני פוגש אותך, ואני מזה, יש בך ובשיר מה שנורא דומה, שכל כך, גם שירי לא רצתה, שיראו את זה עליה, והשיער הפך לי, איש שתכף מספר מה היה לי עם השיער, ולמה זה הפך להיות כל כך איש, ובסוף אצלי.
וואו.
כי לי לא הייתה בעיה עם זה, אני... אבל... היא לא רצתה שיראו, אין מה שידעו, אבל לא רצתה שיראו, כי אם רואים, אז מרחמים. זה ממש, היא לא רצתה, היא לא סבלה את זה.
זה סוג של אנרגיות, שאין לך, אין מקום בשבילם כרגע. זה אני ניתקתי, אני אומרת לך, ניתקתי אנשים מהחיים שלי, שנתנו לי פרצוף עצוב, שהכניסו אותי לשיחות עצובות.
נכון.
כל מי שלא היה חיובי בחיי, לא היה שם.
נכון.
וזה, והכובע שבעצם השיער, אף אחד לא ניגש אליך ולא מדבר איתך,
אתה בוחר. את מדברת על כובע, איזה כובע אני מדברת? אז אני לא מכיר את
הכובע. אני מדברת על כובע קרח.
על כובע קרח, כן.
כן.
שאת שמה בזמן הטיפול על הראש.
שתמים רק בזמן הטיפול.
נכון.
ושמה על הראש, לאיזה 8-9 שעות.
כן. אז גם היינו, הוא הלך וירד ובא וירד, אבל...
אז התחלתי מזה כמה טיפולים, כי בסוף היא לא השתמשה בזה.
נכון, תראי, אני חושב שהיה את הכפפות, אני חושב שהלכנו עם זה נורא קבץ עד אגודל לדעת מה הדברים שעושים לטוב ולא טוב. ותראי, שם תראי את השוני. השיער, ידעתי שזה יכול להיות האישו הכי גדול מבחינת.
אז רגע, לא היה את, את היום שהיא באה למספרה ומגלחת את השיער?
בטח שהיה את היום.
היה את זה? אוקיי.
בשביל לתפוס, ברגע שהשיער התחיל לנשור, גם את זה אתה רוצה
לנהל. אחרי הטיפולים? כי יש בנות שעושות את זה בהתחלה, שלפי דעתי...
אחרי טיפול אחד, אני חושב.
אחרי טיפול אחד.
זאת אומרת, כי גם, שוב, יש פה הרבה עניין של שליטה וניהול, אני חושב. כי ברגע שאתה מתחיל טיפול אחד, ואתה רואה שזה מתחיל, שאתה קם במוקר, יש לך המון שערה על הקרית, אז אתה מבין, אוקיי, עכשיו איך זה הולך לראות, איך תהליך הנשירה רוצה לראות. אני, ככה זה שליטה, זה הולך להגיע, אז אני אקדים תרופה למכה, ואני אטפל בזה. ובגלל שלה היה אישו, אז גם לי היה אישו. ואני שחקן, שהעולמות שלי הם עולמות של נראות ולא נראות, ואמרתי, האנרגיה הזאת הולכת לגמור אותי של ההסתרה. לכי שיני דוקונור, קראתי לה קספר בבית, הייתי כאילו איתה כמו קספר, קספר הרוח
רפאים. בכזאת מהמי.
היא נגמר לך יפה, אמרתי, אמא מי, את שיני דוקונור, כאילו. בואי, כאילו בלי שיער, מבחינתי אני...
אז אתה עזרת...
בסדרתי, הכנסנו משהו קינקי ליחסים.
עזרת לה לקבל את הבחירה.
לא, אז עזרת לה, תקשיב, היא לא... שירי, אני אומר את זה כאן בהרצאה, היא בת למזל אריה. יש לה גאווה, גאווה, וגם השיער, זה השיער בשבילכם הוא כך ביותר משיער, הוא הנשיות, הוא הכוח, הוא עצמה, הוא הדר, הוא הכבוד, הוא מגלם בתוכו המון דברים רגשיים.
לגמרי.
ושהיא הורידה את זה, ו...
הוא גם, השיער גם עוזר לנו להסתיר. הוא עוזר לנו להסתיר לפעמים מקומות שאנחנו לא רוצים שיראו, אם פתאום היד שלנו קצת שמנמנה, אנחנו מסתירים, זה הנשיות שלנו.
היא לא רצתה שאני אראה אותה בלי שיער. זה היה עד כדי כך, כך.
תראה, יש נשים שמבקשות שהבעלים לא יגיעו לטיפולים בשביל שלא יראו אותם בטיפולים.
הלאה, בטיפולים הכל היה זה, אבל אני לא זוכר מתי היה את הדבר, אבל היה עניין של הסתרה. ומה שאני רוצה לומר, שההסתרה בסופו של דבר, היא גובה מחיר רגשי מאוד מאוד חזק. כי כמו שאת אמר, אני אין לי זמן להתחרקש, בטח שבטח לא העולם יחשוב עליי, מה יגידו, מה זה, אני, מי שלא לידי חיובי, מי שלא זה, אני כאילו ממש, אני מנהל את האנרגיות שלי, בדיוק, זה ניהול אנרגיות. וההתעסקות היא משהו של להסתיר בגלל ש... אכפת לי, מבחינתי ללכת ערום ככה וזה, דאצ, אם זה מה שצריך, אני הולך ערום, ככה, הולך ערום ברחוב. אז זה היה בשביל התעסקות שלא... בגלל שאצלי זה ישב גם על המקום של המשחק וזה, אז אני ממש לא היה לי זן, סליחה על...
אז היה לך שיחות איתה, להגיד לה, יאללה שירי, אנחנו עוברים את זה יחד?
לא, היא ידעה שעוברים את זה ביחד, אבל אני צריך ללכת לידע. אפשר ככה, אפשר ככה, מבחינתי, תוריד את התל, הכל טוב, אבל היא בהתחלה, שמי, היא עובר תהליך רגשי, מעבר לתהליך הפיזי, רגשי נפשי. היא עושה עצמה בחירות. והבחירות היו, אני לא הבחורה עם הסרטן. אני הולכת, עושה קניות, גם בטיפולים, אני הולכת, נעצרת כל 10 מטר עם עסקיות, עם המשקל, לא מבקשת עזרה, הולכת, מתאמנת, עושה פילאטיס, עושה זה. היא כזאת. ולמילים יש המון כוח. אומר, אוקיי, את לא הבחורה עם הסרטן, את גם הבחורה עם הסרטן. את שירי, המדהימה, את יודע, הפייטרית, הקילרית, הרגישה, שעושה, הרבה הקראת שירה, שעושה מלא דברים היזמית, וגם יש את הסרטן. את לא רק.
It doesn't define you.
בדיוק, it doesn't define you, בשום צורה. עכשיו, זה נורא חשוב כל פעם להגיד, it doesn't define you, זה לא מגדיר אותך, זה לא מגדיר אותך, כי הזהות שלך נמחקת.
Okay.
היא אומרת, סליחה שאני, זה, היא אומרת, באותה תקופה נמנעתי ממראות, להסתכל למראה. כי אתה לא רוצה לקבל איזושהי בבואה, כי אתה אומר לעצמך, אבל שאתה כבר חלש וזה וזה וזה, אז שם מגיעים הרגעים שאתה אומר, רגע, אז מי אני, מה נשאר ממני?
כי אתה יודע, אנחנו, מי שחולה בסרטן, אתה לא רואה את הסרטן. אתה יכול להרגיש גוף, אבל אתה לא מרגיש את הסרטן. כשאתה חולה, אתה חולה מהכימו, אתה חולה מהטיפולים.
נכון.
אבל אז כשאתה הולך למראה, ואתה מסתכל, ואתה אומר, בונה, אני נראה כמו חולה.
בול. אתה מתחיל חולה, אומר לך, יש משהו בגוף שרוצה להרוג אותך, אבל אתה כולך בריא, אתה מסיים, בריא, אבל אתה נראה הכי חולה בעולם.
נכון.
זה הדיסוננס הזה, הוא...
ואת יכול לספר לי קצת על הזוגיות שלכם את התקופה? כאילו, מה זה עשה לזוגיות שלכם? כי קראתי איפשהו שאמרת שהאהבה שלכם גדלה, אבל זה כן שם הרבה דגש. זה היה כאילו, זה היה מבחן החברות הראשון שלכם. וממש אשמח שתספר לי קצת על המבחן החברות.
וואו, תראי, זה אחרי ששם החברות כאילו אפילו עוד יותר התבססה, כי יש את זה בכימו וזה וזה וזה, אז יש מגע, יש חיבוקים, אפשר להגיד איזה, אין לך חשק לעשות סקס או דברים כאלה בחלק מהזמן, וזה, אז החיבורים הופכים להיות מקבלים עוד עוד רובד של שיחות, עוד רובד שלך, עוד רובד של הכרה, שאנחנו ביחד בתוך הדבר הזה. וזה המון, את יודעת. זה המון, זה משנה את אופי השיח, את צורת השיח, את ההבנה. לי הייתה ההבנה שאני, אני איתך כאילו בשנקר, באש ובמים, אני איתך, אני רוצה להחזיר את הלוויה, שזה מה שנקרא מכה קלה בכנף, לצורך העניין. עכשיו, אני טיפוס הומוריסטי, בהתנעמון דברים. זוכר שגרנו אז בגורדון, והיה לנו כזה חדר עבודה, זה חדר כזה שאני עצבה אותו וזה. ואני הלכתי בלי לשאול אותה, וקניתי 6 לוחות שם, של 1.20 מטר כל אחד, והדבקתי את זה עם דבק חם על הקיר.
אוי, אוי, אוי. והיא רצתה. כבר הדבקת את זה?
הדבקתי את זה כבר, זה היה גמור.
וואי, אתה היית גמור, אז זה היה קורה.
אומרת לי, מה עשית? עכשיו, אני רק מתרגש את זה, הפתעה. והכנתי על בריסטולים, כמו לפני תחילת הכימו, את הזה הוראות למבצע. מה הולך לקרות? ניהלתי את זה כמו מבצע צבאי. הומוריסטי, אבל כמו פקודת מבצע ששאלת את המבצע, מטרות המבצע, משימות, מודיעין, מה ידוע לנו, איך אנחנו יכולים לטפל בזה. כתבתי שם את כל הדברים שיכולים לקרות.
וכיום שמכין את עצמו על הקו.
בדיוק, ששום דבר לא יפתיע אותנו. אבל גם הסתלבטתי אליה המון. בתוך זה היו כאילו הלוחמת שין, לא תבכה יותר מדי. היא תדע שיש שם מי להישען, אבל שלא תעוף על עצמה. כל מיני דברים שקשורים להומור, כי זה בעצם כתבתי לי לעצמי.
והיא אהבה את זה?
היא שנאה את זה.
זהו, אחת שאוהבת, אתה יודע, לשלוט בכל מה שקורה.
בדיעבד זה גם היה מכתב התמודדות שלי, אבל היא אמרה לי, מה עשית? תוריד את זה. אמרתי, אני לא יכול להוריד את זה, מאמי. עכשיו אני כזה...
זה עם דבק.
אני השקעתי. אני הלכתי והבאתי, קניתי, במד מתעסק, אנחנו מתעסקים בסרטן. מתעסקים באיך נראה הקיר? היו עד יום פאקי מיין, זה נשאר. עכשיו נלחמתי להשאיר את הלוח שם, המזעזע הזה.
מי ניצח?
אני. כי היא אמרה, אוקיי, זה עושה לו... גם לתוך זה אמרה לעצמה, אוקיי, זה עושה לו טוב. מה כתבת? אוי, אתה דפוק, בסדר.
בסוף זה עזר לה.
זה עזר, אבל זה הצחיק. כאילו נלחמתי להשאיר את השיח של ההומור גם, את השיח של הצחוק. אתה יודע, בתוך כל
זה. אז מה בעצם גילית בעצמך?
מה גיליתי?
כי אני בטוחה שאתה יודע, כמו שאמרת פה, שגילית ששירי פייטרית.
לא גיליתי, ידעתי את זה.
ידעת את זה, אבל עוד יותר, זה כאילו, זה מגביר את הכל. מה גילית אצלך?
גיליתי שאני הרבה יותר חזק ממה שאני מספר לעצמי, כי יש את מה שאתה מספר לעצמך, אבל מה שאתה בפועל. תראה, היו לי הרבה מוחות יחסים לפני שירי. אף אחד לא נגמר בטבעת וזה, ורובן מתוך התחום שלי, אף פעם זה כזה לא הסתדר, והייתי מאוד בעייתי מתוך מוחות יחסים, כי לא הייתי מציף דברים לא הייתי מציף דברים. לא הייתי מדבר על דברים, הייתי כאילו סגור בתוך הדבר הזה. דווקא מקומות הכי...
אז מה היה בא?
בשירי, פשוט הרגשתי על התחלה שמצאתי את החווה הכי טובה שלי. על ההתחלה שנפגשנו. וכאילו מצאתי את החברה הכי טובה שלי. אבל בזה מה שמבדיל אותה, כי היא גם הייתה בחורה ועדיין מאוד אדפטבילית, מאוד יודעת להשתנות וללמוד ולהתאים את עצמה לחיים. וגם אמרתי, אוקיי, זאת אימא של הילדים שלי, כי... על משהו נורא נורא חזק ועצמאי, שמעתי, זה לא יהיה תלוי בי. גם אני, יש לי קונטרה, לא יודע לי משעמם, כי אני רואה שיש לי קונטרה, לאו דווקא קורדון של התנגשות, אלא אני צריך אישה דעתנית לידי, אני צריך מישהי חזקה לידי.
יכול קצת להתקרב למיקרופון?
כן. אני צריך אישה חזקה לידי, זה מה שידעתי.
אני קראתי בתחקיר שהיא אמרה לך, כי רק התחתנתם והכל היה בתחילת הקשר, שאמרה לך, רואי, אם אתה לא רוצה להיות איתי, או אתה יכול כאילו לצאת מהקשר הזה, משהו כזה, תסביר לי את זה.
היא יודעת, כל המקום של הניהול שלה, אז היא ניסתה גם כאילו לנהל את הרגשות שלי, את הדבר הזה, ותוך זה, אני חושב שאתה, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב, אם את אומרת, זה דעתי, שוב, ההדחקה. אתה שיחה כזאת, אני חושב, אני תקשיר, אם אתה ככה, אמרתי, אני לא חושב שזה יגמר משהו כמו, אחר כמו סתם מתאפה. פשוט שתקיע.
היה לך ברור שאתה שם.
בטח, מה. אני חושב שבמקומות האלה אני פורח. יודעת, שדוחפים אותך לפעמים לפינה, אתה מרביץ הכי חזק, אתה כאילו, אז... ברגעים כאלה אולי אני באמת יותר מתעורר, אני יותר חי, יותר יוצא ממשהו אחר, יוצא מעוד איזה צד.
מה היו הכוכבים שהכי זהרו בתקופה הזאת, בחושך הזה? מה אתה זוכר? אפילו על הקשר שלכם, כאילו, שאני יכולה להגיד לך שאני הפכתי להיות אמא טובה יותר.
את כבר היית?
הייתי אמא, היו לי שתי ילדים קטנים.
שני ילדים קטנים.
היו לי שתי ילדים קטנים. ואני ממש זוכרת שהפכתי להיות אמא טובה יותר, כי לא היה לי את כל הזמן שבעולם להיות עם הילדים. כי הייתי אחרי טיפולים, והייתי בבתי חולים, והייתי בבדיקות. אבל אני אמרתי לעצמי שאני שעה ביום עם הילדים, והפלאפון בצד.
כן.
והייתי שעה עם הילדים, והשעה הזאת ביום שהייתי עם הילדים, לעומת ימים אחרים שהייתי איתם, אבל לא הייתי איתם לגמרי.
כן,
חיים. זה היה האור בחושך, שממש למדתי להיות נוכחת. אז מה החזיק אתכם?
קודם כל החזיק אותנו, האי הזה, זה היה כאילו תאילנד שם קוד, שזה ייגמר ואנחנו נהיה בתוך דבר, זה מבחינת מה שהבטחנו לעצמנו שיקרה.
הייתה גם שיחה על ילדים, על העתיד כמובן.
זה בעיקר, תדעת, החזיק אותנו לחזור, אתה אמרת את זה מקודם, כולם כאילו, שחברה אמרה לך, החיים שלנו להמשיכו. עכשיו, זה משפט נורא יפה להגיד, אבל בפועל אנשים מתקדמים, הם ממשיכים את הקריירות שלהם, וזה נורא נכנס אליך פנימה, איך שלא תרצה, כי הם מגיעים בזה, לא, ספר לי, עזב אותי, מה איתך? אני בסדר, כי קיבלתי הצעה להיות שותף במשרד, לא, איזה יופי, זה מדהים, אתה באמת שמח, אבל תמיד זה אומר, רגע, שנייה, איפה אני בתוך זה? אתה, קיבלנו את הברקס על החיים.
אתה קיבלת את הברקס? היה לך פרמיירות, אירועים?
אני הקריירה שלי קיבלה בוסט.
באותו זמן?
באותו זמן. שנים שאני מנסה וזה פתאום יוצא תפקיד במלקוט, שפתח איזשהו סכר, שהייתי צריך
להפתח. אתה לא יכול לעצור? או שהחלטת עליו?
אני אומר, מה קורה? היא לוקחת אותי... איך אומר דני לוקחת בסטנדאפ שלו, ראש הקאט, המחליטה לוקחת אותי לשיחה, היא אמרה לי, תקשיב, אתה לא הולך לוותר על אף תפקיד שאתה רוצה, אנחנו גם את זה נצליח לעשות, ועם הצילום וזה וזה וזה. עכשיו, רוצה מי זה אשתי? יש לה ניתוח, יש קרנות, והניתוח היה אמור להיות walk in the park, ואולי היה walk in the park, כי תוך כדי הוא פתח וראה שהיה עוד... במקום שהוא לא חשב שיהיה. עכשיו, אני מצלם מסדרה שנקרא דוס פואה, סדרה קומית כזו שהייתה בכאן 11 פעם. קומדיה, כן? שאתם צלומים לקומדיה, אשתי באחד הניתוח. הניתוח היה בזה 5-6, אני צריך ב-8 על הסט. ושעה וחצי אמרו לנו. בשעה וחצי, והיא לא. 3 שעות, היא עדיין לא יוצאת. ביתנו שם חברה מאוד טובה, שעדיין בית החולים, והיא כזה רצה בינו זה, בין המנמנה, מה קורה? ואז היא אומרת, אוקיי, הוא פתח וזה, והוא ראה שיש עוד מה, יש עוד נגל הוציא. ואני בשלב הזה, אני כאילו מתחיל לפקוט, שבר לגמרי, לא יכול לשמוע את הדבר, מסתובב ויוצא מהבית חולים. יוצא, אני הולך במחלקה, יוצא במחלקה, אני אומר, אוקיי, אוקיי. עכשיו, אמרתי, היא לא תצליח, אמרתי, כאב לי עליה, אמרתי, היא לא תצליח לקבל, סליחה, היא לא תצליח לקבל את האינפורמציה, היא לא תעמוד בזה. היא לא תעמוד בזה, לא בגלל שהיא לא חזקה, היא לא תעמוד בשבורון לב הזה.
בעוד משהו. כאילו, בעוד bad news.
זה ישבור לה את הלב. היה MRI, אמרו שככה וככה. פתאום אתה אומר לי עכשיו ככה וככה, אז מה זה אומר? שאני לא יכול לסמוך על זה? אמרתי, זה ישבור לה את הלב. תודה. אמרתי, זה ישבור לה את הלב. ואחרי 3 שעות שזה הסתיים, הייתי כבר חייב לעוף, מפיקים דחו את היום צילום. אמרתי, אני פה, אני לא יכול לבוא ליום צילום. תתחילו סנד אחרות, תחליפו את היום, זה היה סנו בירקון. ואני נכנס, היא מורדמת, כן? אחרי ניתוח. אני אמרתי, אני רוצה לראות אותה. אתה נכנס, והיא אחרי ניתוח. לא חשבתי שנשכח, כי תפסתי מזה מרחק. יש רגעים שמחזירים אותך, דעת בדיוק לא לנקודה. ואני נכנס לחדר, והיא צהובה לגמרי. שוכב שם קספר, במיטה. את יודעת, חוברת בזה. מודמת, שימה עכשיו את הידוח, אין. ואני מתקרב אליה, ואני אומר לה, בייבי, יד תופסת אותי, היא מורדמת, תופסת אותי, תופסת אותי כאן, מקרבת אותי למיטה, ואומרה, מאמי, בייבי, היה שם עוד משהו, נכון? היה עוד משהו, נכון? למעלה,
same
to each other to the front kel mati shit kala isha ve khozeret ve ani kaze ma ma ya po imurdemet ishmat ha kol shli itorara rasta lishmo vina sha itakvu sham yoter והלכתי לצלם קומדיה.
רואי, וואי, נגמר לנו עד
מה. ידעתי שזה, ידעתי שאנחנו צריכים 3 שעות בשביל הדבר הזה.
3 שעות, לא, אני גם עוד, יש לנו כל כך הרבה מה לדבר, ואני באמת לא רוצה שזה ייגמר, אבל אני רוצה לסיים פה בשאלה של תקווה, על האור הזה, על אני תמיד אומרת שכאילו, שזה כמו אתה מתחיל את המסלול הזה, ואתה רואה אור, ואבא שלי אומר לי, אלינור, זה לא רכבת, ואני הייתי בטוחה שמגיעה אליי רכבת, אבל זה אור בקצה המנהרה, אז על התקווה שלכם, על האור בקצה המנהרה, שבעצם התחילה עם השאלה הראשונה של שירי.
ממש ככה, האור בקצה המנהרה הוא הילדים שלנו. יש לנו 2 בנים, הראשון זה לוקה, והוא הגיע ישר, זאת אומרת, הוא הילד הבכור שלנו. לוקה זה מעבר לזה שלשיר יש שורשים טריפולטיים איטלקים, שזה יש לזה קונוטציה של שם איטלקי, אבל הפירוש שלו זה לי ולך קרן אור, זה ראשי דבר של לי ולך קרן אור, והפירוש בעולם זה לושיס, לוציוס, לוקה זה מפיץ אור. אז הוא האור.
וואו.
הוא האור שהגיע, שהגיע אלינו, והוא האור עד היום, יש לנו עוד ילד.
אתה יודע שפגשתי את שירי שהייתה בהיריון.
באמת?
כן.
מאסה?
כן. אז בואו נסיים באור.
בלוקה ואסה, נראה לי שזה...
וואו.
כן, שאסה זה ריפוי בארמית, והשם השני של אסה זה חיים, וכן, שמו כן, הוא ריפוי החיים. זה לילדים שלנו, באמת מאור גדול, ותודה רבה על ה...
אוי, תודה רבה שבאת, ואני גם חייבת לתת לך חיבוק.
בטח.
וגם חיבוק שתעביר לשירי, ו... להגיד באמת תודה, תודה על אנשים כמוך, אני קוראת לזה אנשים השקופים, אנשים השקופים של המחלה, שלא רואים, תודה עליכם, כי אנחנו לא, אתה יודע, למרות שהייתה הטייסת, אי אפשר לעבור את זה לבד, וצריך טייס משנה, חבל על הזמן, והיא קיבלה 1 מהשייטת, אז דוחה היה לה מזל גדול.
ותקשיב, אני רוצה להגיד לך תודה, כי מה שאת עושה פה עם הדבר הזה, ולדברר את זה, לדבר את זה, זה להוציא את השד בבקבוק, ושמוצאים את השד בבקבוק, ותור מישהי שעברה את זה, אז אחד הרבה יותר נוח איתך. אני מרגיש עכשיו שבא לי עכשיו להחליף את הכובע ולשאול אותך את השאלות. וגם הרבה זמן, לאורך כל הזמן, אמרתי, רגע, אני עכשיו יכול לשאול אותך, אני לא נזכרתי, אמרתי, רגע, זו שיחה, היא שואלת אותי, אבל גם היא עברה, אז איפה אני נותן לך את המקום? אמרתי, אבל רואי, וזה מחשבות שעולה לי בראש, רואי, היא תהיה פה כל הזמן, היא עם עוד אנשים, אז סך כל זה...
אין אתכם יותר זמן, יותר
זמן. ממש, אז...
תודה רבה.
רק כל כך חשוב. איי.
וואו.
תודה ממש, תודה.
תודה רבה לכל מי שהצטרף לפרק הזה בשוברות את הקרח, ותודה גם לרוי מילר, שחקן, יוצר, לשעבר לוחם בשייטת, אבל לפני הכל, בן הזוג של שירי, האישה שהוא אוהב ושעמד לצידה ברגעים הכי קשים. אם גם לכם יש שאלות בנושא סרטן השד וליווי חולים, תנו בבקשה אל האגודה למלחמה בסרטן.